כן, אנחנו בפרק ג' רוצה לחזור על הנושא. יש תשובה שאדם עושה באופן, קוראים לזה תשובה פרטית מפורשת. דהיינו שאדם יודע את חטאו, הוא שם את חטאו נוכח פניו, והוא מתקן את החטא בהתאם למה שהוא יודע, מכיר. הרב כאן ראינו את זה מתאר, כיצד אותה נפש שהיא כל כך עגומה וכל כך לא טוב לה, כשהיא מכירה בחטא, כיצד היא לאט לאט מתרוממת, מתעלה, משתנה ומוארת, דווקא בגלל שהוא יודע בדיוק מה היה, מה צריך לתקן, הוא שמח אחרי התיקון. אמנם התיקון זה כמו ניתוח, זה כואב, אבל אחרי הניתוח כולם שמחים, העבר יתרפא, הכל יתרפא, הכל בסדר. אבל ישנה גם הרגשת תשובה, אומר כאן הרב, אחרת, שונה לגמרי. כשאדם לא מרגיש טוב, אבל הוא לא יודע מה הסיבה לכך. מדוע הוא לא מרגיש טוב? הוא מרגיש באופן כללי שהוא מאוד מדוכא. והוא לא יכול להצביע על איזושהי נקודה ספציפית שהיא הגורם לדיכאון הזה. וכאן הרב מתאר את המצב הנפשי של אדם כזה שהוא לא מרגיש בטוב. שהוא לא מרגיש בטוב האדם הזה. בוא נראה את הדברים בתוך הכתובים. פרק ג' דף למד ג' מצד שמאל. וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו. הוא לא יכול, לא זוכר, הוא לא יכול להצביע על זה. משהו ספציפי שמעיק עליו. אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא אבון, הוא מרגיש שהוא לא בסדר, מלא באבונות, שאין אור השם מאיר עליו. הוא מרגיש שהוא בהסתר פנים, בחשיכה, שום דבר טוב. אין רוח נדיבה בקרבו, אדרבה. לפעמים הוא מרגיש שהוא לא רק שאין לו רוח נדיבה, שהוא פשוט חתיכת רע כזה. שהוא חושב רע, עושה רע, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינם הולכות בדרך הישרה הרצויה, הראויה למלות חיים הגונים בנפש תורה. השכלתו היא גסה, רגשותיו מעורבבים וכדרות וצמאון שמעורר לו גאול רוחני. הוא נגאה, יש לו גאול, יש לו גאול מעצמו, גואל נפש מעצמו. לא מרגיש טוב. מישהו פעם הרגיש טוב תחושה כזאת, שאטום כזה, גועל נפש, אף אחד לא הרגיש. אתם צדיקים. זה נקרא בלשון של חז"ל, הסתר פנים גדול, דיכאון גדול, מדרגות בדברים האלה. איך אומרים החבר'ה? יש דיכאון ויש דיקי. מה ההבדל בין דיכאון לדיקי? דיכאון זה משהו רציני. דיקי זה יכול להיות פתאום ביום אתה תופס איזה חתיכת דיכאון קטן, אתה על הפנים, אתה לא יכול להסביר לעצמך מאיפה זה בא, כל המצב רוח הלא טוב הזה שתופס אותך. זה הרקע לתשובה. בוא נראה, הוא גם מתאר, ממשיך לתאר את המצב הנפשי העגום שהוא נמצא בו. מתבייש הוא מעצמו, יודע הוא כי אין אלוקה בקרבו, שהוא מנותק מהעניין האלוקי. וזאת היא לו הצרה היותר גדולה, שאין אלוקים בקרבו. החטא היותר היום זה ההתנתקות הזאת בכלל ממציאות השם. הוא לא נמצא לא בליבו ולא במוחו ולא במעשיו בשום דבר. מתמרמר הוא על עצמו. אדם מתמרמר מלשון מר, מר, מר לו, מר לו. מרה שחורה כזו. כל הזמן מתמרמר, מתמרמר, מתמרמר. אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו. הוא בעצמו מכניס את עצמו למלכודת. פח מוקשים, אוקיי, זה מלכודת. הוא בעצמו מכניס את עצמו, הוא אומר, אני בעצמי מפיל את עצמי לכל מיני מקומות שלא היה רוצה להיות שם. שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד. סד זה אזיקים, כל כולו כאילו נמצא בכבול. מתוך מרירות נפשית זו באה התשובה כרתיעה של רופא אומן. זה השורה התחתונה. אבא כאן מתאר מצב נפשי שבוודאי הוא עצמו עבר אותה את ה... דרך אגב, הרב עצמו עם כל גדולתו והנקיותו ובתורה, באמונה, כל הדברים האלה, אני מוכרח לומר שהוא היה אדם שבעל רגשות, ולא פעם גם היו לו כאן רגשות מאוד קשים. הוא מתאר בעצם לא רק מה שאחרים עוברים, אלא גם מה שהוא בעצמו עובר. יפתחו בקשה בתוך, בסוף עושה את השיר על תשובה. הרב קוק זאת היה משורר גם. אז הוא כותב שיר על התשובה, שבעצם מבטא את מה שהוא מתאר כאן. תפתחו בבקשה, בסוף הספר, יש ספר שנקרא תוספות תשובה, כן. בדף קוף מם א', קוף מם א', רואים? קוף מם א'. אני אקרא את השיר הזה, וזה כאילו, מי שקורא את זה, כאילו מדבר כאן על איזה אסיר בכלא רמלה, אסיר עולם או משהו כזה, והרב כותב את זה על עצמו. אוי לנחושתיים, רגלי לכבלים הוגשו, ומעוף החיים מנשמתי שורשו. החטא כעופרת יכביד הרוח, יצרב כצרעת ממרת וכאש נפוח. אשאף להתרומם, וגל פשעים נגדי התקומם בשיני לבאים. ואחרד ואתמוגג ותגזל מנוחתי, ממזיד ומשוגג של צרור אשמתי. ואחפש ניחומים בחדרי לבב, מרעיונות העגומים ההולכים ורב. ונפשי מתבהלת מפחד ומצוקה, והיא מתחלחלת ברוח מדוקה. ואת נשמיים יהפכו למרורות, וזהב פרוויים לחרסים שחרחרות. כי חשך האור מרוב מרי, וגדל הקור מעשות כל פרי. ותנחומי שדי נראים כרחוקים, ויבואו לשדי וכליותי נמקים. וגדלה חרטתי על פשעי אלומי, ורבתה נחמתי ועצמו יגומי. והשתקק לתענוגים של האהבים העליונים, והלחצו נרעיונות נוגים בדבר פשעים וזדונים. מתי אשליחה את כבליי הקשים, ובקרבי אמליחה כל קודש קודשי. מי שקורא את השיר הזה אומר, וואי, מי כתב את זה, פושע? או משהו כזה. אבל הרב, דווקא ברוב גדולתו, כמו שדיברנו בשיעור הקודם על רב נחמן מברסלב, שהעיקר לא לפחד כלל, דווקא אדם שנמצא בעולמות עליונים יודע גם מה זה נפילות. הוא יודע מה זה לאבד את אותה מדרגה, את אותה מדרגות. הוא כאן זכינו ומתאר את זה בשיר מתוך ליבו, מעומק ליבו. כך שכשהרב מתאר כאן מצב דיכאוני, פשוטו כמשמעו, כמו שראינו כאן, זה לא מצב תיאורטי או משהו כזה. הוא אדם חי, הוא אדם נושם, אדם חי, הוא עולה ויורד. יש לו עליות, ויש לו גם ירידות. והמעלה של הדברים של הרב, שלא משאיר אותנו בירידות, הוא אומר, תדעו לכם, בסוף הירידה באה עלייה, אני לא יודע אם שמעתם על זה. מישהו פעם נסע בקסטל? מה יש בסוף הירידה?
עלייה. עלייה.
איך אתה יודע, ידידיה? עלית, עלית.
יש עלייה לצורך ירידה, ויש ירידה לצורך עלייה.
כן. אתה רוצה להגיד שהירידה בעצם זה עלייה? זה נכון. אז זה מה ש... נכון, אומר, הוא לא אומר כאן איך, מה, מו, הוא אומר עובדה היא. לפעמים אדם נמצא בחשיכה גדולה, ופתאום הוא מואר. דווקא, למרות שהוא לא יכול להסביר לעצמו מה היה הסיבה לדבר הזה. הוא נמצא במציאות כזאת של... והי ערב, מה לעשות? והי ערב, מה, אחרי הערב מה בא? והי? והי בוקר. היום של בעיר ובעי בוקר זה לא דבר רק קוסמולוגי נאמר ככה, זה גם עניין אישי של כל אחד ואחד מאיתנו, שיש ויהי ערב ויש ויהי בוקר. ויהי ערב, ערב זה מלשון ערבוביה, תוהו תוהו ובוהו, חושך. ובוקר מלשון הכל מבורר, הכל מבוקר. אבל הוא אומר, בסוף כל הירידה הזאת שהוא מתאר אותה כאן, שהוא לא יודע את סיבתה, אבל העובדה היא שהוא נמצא בה, אז בסופה יש עלייה, דיין הוא זוכה לתשובה שמאירה את נשמתו. בואו נראה. ומתוך מרירות נפשית זו באה התשובה כרתיעה של רופא אומן. מה זה רתיעה? תחבושת. לפעמים יש אדם, יש לו פצע, כואב לו, כואב לו, כואב לו, כואב לו, כואב לו. ופתאום בא הרופא, הוא שם על הפצע הזה, זה משחה, זה תחבושת. ופעם אחת הכל נגמר, כל הכאבים, הכל... ככה התשובה, הוא אומר. התשובה היא פתאום, כל מה שהיה, כל הדברים האלה מתהפכים. הכל נהפך לטוב, מצב רוח עולה, הכל מואר, הכל שמח, הכל טוב. זה תשובה סתמית. הוא כאן מתאר את זה. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה בסמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע, בכל חדרי התורה, האמונה והמסורת, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. אז שאלו אותי, מאיפה זה באה התשובה הזו? אז תשאל, למה אתם לא שואלים אותי אף פעם? מה? תסתכל למעלה. הרוצה בתשובה. אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע פעם על אלוקים. יצא לכם פעם לשמוע על אלוקים? מי שמע על אלוקים פעם? מי מנהיג את העולם? מי אדון הכל? אלוקים. הוא כל יכול. הוא רוצה ברעתנו? הוא רוצה בטובתנו. הוא רואה אותנו? ודאי שהוא רואה אותנו. הוא רואה גם אותנו בצערנו, בסתר פנינו. אבל הוא אוהב אותנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אז יש מצב כזה שאתה לא יכול להצביע על סיבה כזאת או סיבה אחרת, אבל אתה באאוט. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו מאיר את נשמתנו. ופתאום המצב משתנה מקצה לקצה. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה ככה. הוא רוצה שתהיה ירידה, הוא גם רוצה שתהיה עלייה. זאת אומרת, הירידה היא גם חלק מתהליך של הבנייה שלנו. המציאות הזאת המשתנה של יום ולילה הוכחי הוא לא דבר לבחירה. נכון שאתה יכול להיות כל היום תחת הנאון, תחת המנורה, אבל זה לא טבעי. היום והלילה זה דבר טבעי. גם הירידות והעליות שכל אחד מאיתנו חווה אותם בחייו, זה חלק מהבנייה שלנו. אם לא היה לילה, לא היינו ישנים. אם לא היינו ישנים, לא היה לנו כוח לחיות למחרת. אז השינה היא טובה או לא? מה אתם אומרים?
טובה
מאוד. למרות שאומרים שהשינה זה אחד משישים של המוות, כאילו טוענים טעם של מוות, כי אתה חסר הכרה. אבל זה החלק מהתהליך של הבנייה שלנו. לכן התשובה היא באה, הוא אומר, היא באה התשובה. היא משנה את המציאות. ממצב של חשיכה, של הסתר פנים, של ערבוביה, של תוהו ובוהו. מזה בא, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, בא אור. כן.
אבל בעיקרון, זאת אומרת, השאלה כמה אתה יכול לסמוך על זה שפתאום יבוא אור בבת אחת וזה...
אתה אל תסמוך על זה. למרות שלפעמים אדם שיש לו ייאוש, כמו בני ישראל במצרים, כמו אדם באופן פרטי, דווקא הייאוש מביא אותו, כמו האימהות, אנחנו ערב ראש השנה, הרי האימהות היו בעקרות, נדבר על שרה ועל רבקה ועל רחל ועל חנה. כן, אנחנו מוהגים לקרוא את העניין של העקרות. הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. לפעמים העקרות זה ייאוש בעצם. אישה העקרה היא בייאוש. היא אומרת, שמה נולדתי? איך אומרת חנה? שמה הבאת אותי לעולם? אני מרגישה חסרת תכלית, חסרת, לא יוצא מני שום דבר. אני לא רוצה לפרט כרגע, אבל בכל זאת היא במסוכה גדולה מאוד, שאתה מתאר. כן. ואז באמת היא מתפללת. מתפללת, פונה אל הבורא, והבורא עוזר, עושה עליו, נולד שמואל, כפי שנולד. אז זה מה שהוא רוצה להגיד. לא שאנחנו יושבים פסיביים, אומרים, טוב, זה גורלנו, אין מה לעשות, נסתדר. אדם נולד לתקן עולם במלכות שמיים. אם הוא יכול בכוחות עצמו לתקן, תבוא לו ברכה. אם לא, שיתפלל לכזו. אם הוא רואה שאפסו, לא בידה הדבר, כמו אישה עקרה. זה לא בידה הדבר, תתפלל לבורא. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. דרך אגב, אלה אחד הדברים בתפילה, שאדם צריך להאמין בכוח התפילה. אם הוא לא מאמין בכוח התפילה, גם לא יתפלל. שמה להתפלל? מאלה, אני התפללתי לפייס, שאני ארוויח המיליונים, ואני מתפלל כל היום, ולא, לא, לא, אז מה, חבל התפילה, לא נתפלל. נשקיע יותר כסף ולא נתפלל. מה אתם אומרים, הוא צודק או לא?
לא, הוא לא צודק.
הוא לא צודק. מה יותר עוזר, התפילה או ההשקעה? התפילה. זה מה שחז"ל אומרים, אלה דברים שעומדים ברומו של עולם, הכוונה היא לתפילה, אלו דיבורים שעומדים ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בהם, אומרים, מה זה יעזור התפילות? באה התורה להגיד לנו, יש מצבים שהאדם אומר, אין לי כוחות, אין לי יכולת, אני רוצה שאלוקים יעזור לי, לא בושה הדבר, אדרבה, רצוי מאוד הדבר. בתפילות, אנחנו לא יודעים את הצינורות שהאדם מתפלל, לאן, איפה זה מגיע ואיך זה משפיע, אנחנו לא יודעים, אין לנו נגישות לעולמות העליונים האלה. אבל ודאי שהתפילה היא עבודה שבלב, דבר שהוא מוכרח לאנשים שנמצאים במצבים, כמו שהוא מתאר אותם כאן, שהוא לא יודע ממה, הוא לא יודע איך, ומה שנתן לו לעשות זה רק להתפלל, והוא מתפלל. חשוב לדעת, אנחנו גם ראש השנה עומדים בתפילה, צריך לדעת שתפילה זה בעל דבר, בעל השפעה, בעל יכול בעולמות העליונים, לא תמיד רואים את ההשפעה, אבל התשובה היא מוכרחת, היא לא דבר שהוא לא מוכרח. תשובה קדמה לעולם, הכתוב הרוצה בתשובה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, בתפילת 18. מי רוצה בתשובה? מי? בורא עולם רוצה בתשובה. מישהו יכול לעצור נגדו? לכן גם במצבים כאלה שהוא מתאר אותם, של דיכאון גדול ומרירות גדולה וחוסר, לא רואה קצה של אור במנהרת החיים שלו או משהו כזה, אז גם זה צריך לדעת שיש סוף לדבר הזה. בסוף הוא השם מאיר את נשמתו. כי איש אשר אמו תנחמנו, כן, אנוכי אנחמכם, הכוונה היא הבורא, מרגיש שהוא עכשיו מתאר את העלייה. מקודם הוא תיאר את הנפילה הגדולה, את החושך, את המצב ההסתר פנים הגדול, וכאן הוא מרגיש מה קורה, מתחולל בנפשו של אותו אדם שזוכה, והנה דווקא מתוך הירידה באה העלייה. מרגיש שהוא בכל יום ויום שעובר עליו בהסכמה תשובה הילאה וכללית זו. יום ליום יביע עומר, הוא מתקדם, הוא הולך מיום ליום, מרגע לרגע לפעמים, משתנה מקצה לקצה. הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוברת, יותר מוארה באור השכל, יותר מתבארת על פי יסודי התורה. והנה הוא הולך ונוהר, פני הזעם חלפו, אור רצון בא וזורח, והוא מתמלא עוז, עיניו מתמלאות אש קודש, לבבו כולו נטבל בנחלי אדנים, קדושה וטהרה חופפות עליו. אני רוצה להסביר, הדבר הזה נרמז בתורה, מהפסוקים הראשונים בתורה. כתוב בתורה, הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נכון? אבל מה כתוב, והארץ מה? טוב וחושך וחושך על פני טוב, יפה מאוד, הפני המים, נכון. אגב, שואלים כבר את השאלה, למה הפסוק השני בתורה זה טוב ובור, דווקא הארץ טוב ובור, למה אי אפשר לדלג על זה מיד אחרי זה להגיד במקום הארץ הייתה טוב ובור וחושך על פני טוב, נגיד מיד ויאמר אלוקים היא אור ויאור, נחמד מאוד, נכון? למה צריך את התור ובור הזה כפסוק? הוא נראה לא במקום. אתה רוצה להגיד שהאלוקים ברא את העולם, ברא לטובה וכל זה, נגיד מיד שביום האלוקים יהיה אור ויום. כי זה באמת, לפי חלק מהפרשנים, מה נברא ביום הראשון? האור הגנוז. האור נברא ביום הראשון. זה הדבר הראשון. האור, למה לא להתחיל מיד לספר את מה שהיה ביום הראשון? אלא התום עבור והאור, זה קשור אחד בשני. הירידה לצורך עלייה זה חלק ממעשה הבריאה. והאור שבא ביום האלוקים היא אור והיא אור, האור הזה הוא לא מקרי, והתום עבור הוא לא מקרי. בשביל זה יש לנו תורה. אז אם האדם מוצא את עצמו בתור ובבור, מה שהתיאור הקודם של, של הסתר פנים, של דיכאון, של... אז מה הוא מיד קופץ לפסוק איזה? פסוק השני, מה הוא אומר? ביום האלוקים היא אור והיא אור. זה מה שהוא מתאר. במה בא לידי ביטוי המילה אור? אז איך חז"ל אומרים, אור זה טוב. שנאמר, היום האלוקים, ויער אלוקים את האור, כי טוב. כי טוב, אור זה טוב. תשאלו אותי, מה זה טוב? למה אתם לא שואלים אותי אף פעם? מה אתם מקשיבים? אתה לא יודע מה זה טוב? אף פעם לא היה לך טוב בחיים? שמחה זה טוב? אדם שמח. אהבה זה טוב? טוב, טוב. אני לא מדבר ברמה... שם בשמיים בארץ. הטוב זה הדבר שעומד ביסוד כל המציאות. האלוקים ברא את הכל לטובה, באמת הכל טוב. וכל העניין שלנו בחיים לגלות את הטוב הזה, לגלות את הטוב הזה בתוכנו, לגלות את הטוב הזה סביבנו, בחברה, בעולם, בכל דבר, לראות הטוב, לגלות את הטוב של אלוקים. זה לגלות את האור של אלוקים. וזה, אם אנחנו עומדים כבר בראש, ערב ראש השנה, זה ראש השנה. מה זה ראש השנה? ממליכים את הבורא. עכשיו, מה זה נקרא ממליכים את הבורא? הרי השם מלך, הוא מלכותו בכל משלה. ממליכים את הבורא, הכוונה היא שאתה מכיר שהרצון הטוב של אלוקים שולט בכל. מלך הוא שולט, והוא נמצא בכל. ואין לך דבר בעולם שאין בו הרצון הטוב של אלוקים. ולמה לא רואים אותו, את, ה, את הרצון הזה? נו, תשאלו אותי, מה אני צריך לשאול כל השאלות הבאות? למה לא רואים את הטוב הזה? למה לא רואים? יפה מאוד. הוא גנז אותו, את האור הזה. גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. ככה רש"י אומר במקום. לקח את האור הזה, את הטוב הזה, והכביא אותו, פשוט הכביא אותו. וכל החיים שלנו משחק מחבואים. מישהו פעם שיחק משחק מחבואים כאן? מה התפקיד של זה שעומד על יד הקיר? מה הוא צריך לעשות? לגלות את מי? את אלה שמחביאים, את האור הגנוז. ואם אתה שחקן טוב במחבואים, אתה רואה שבאמת, הוא מגלה את הכל, ובאמת טוב השם לכל, ורחמם, הכל מעשה. האור הגנוז. הרב קוק זצ"ל, כשהוא מסביר מה זה העניין של האור הגנוז, הוא אומר, אל תגידו, זה סוד, כן, סוד השם ליראיו. תגידו בלי נדר. לגלות לכם. מישהו מעוניין באור הגנוז? תגיד בלי נדר, אני לא אגלה. כי זה סוד, סוד השם ליראיו, כתוב מפורש. אבל באופן פשוט נאמר, מה אם יש לו האור הגנוז? זה באמת הרצון הטוב של אלוקים שנמצא בכל מקום. ולמה דווקא לצדיקים לעתיד לבוא? למה לא לצדיקים? הרי כתוב אין צדיק, אין טוב אלא צדיק. חזן אומרים הצדיק הוא טוב. הצדיק בהליכות שלו, בהנהגות שלו, המציאות שלו, הוא התגלמו את הטוב כאן בארץ, בעולמנו. זה נקרא צדיק. צדיק זה בן אדם טוב, באופן פשוט. אז למה לעתיד לבוא? אלא יש מדרגות, מדרגות בצדיקים. האדם, צריך להבין, האדם הוא מבחינת נר. כל אחד מאיתנו הוא נר, כי נר השם נשמת אדם. ככה אומרים. נר צריך להדליק אותו. כי נר מצווה ותורה אור. אתה עושה מעשה טוב, אתה מדליק את מי? את הנשמה שלך. אם הוא ערב, אתה חושב מחשבה טובה, הנר, אתה בעצם, נר, אתה מואר, נשמתך מוארת יותר, אבל זה מדרגות מדרגות בצדיקים. אז באמת, כל מי שיש לו קצת התבוננות על עצמו, יודע שהוא בסדר, הוא טוב, הוא עדה עושה מעשים טובים, מידות טובות גם, הוא רואה את אותו סביבו, במשפחתו, בכל דבר, הוא רואה את אותו. וההפך, אתה יכול לראות בחוש איך לא טוב, כשאתה לא טוב, אתה רואה הכל לא טוב. אתה רואה מה שבלב שלך בעצם. אתה רואה את פרי התנהגותך. אבל זאת היא הרמה הבינונית או הפשוטה ביותר של צדיק. צדיק עושים מעשים טובים, אבל יש מדרגה של צדיק לעתיד לבוא. זה מדרגה אחרת. צדיק לעתיד לבוא זה צדיק שחי את העתיד, לא רק את ההווה. אנחנו כבני אדם חיים את ההווה. במקרה הטוב, מקרה לא טוב, רק את העבר. דיברנו על זה, עבריינים. אבל נדבר על ההווה, אנחנו חיים את ההווה. אנחנו חיים כל הזמן במשחק הזה של אור וחושך, של טוב, זה המציאות שלנו בהווה. אבל ישנם צדיקים כאלה שהם חיים את העתיד, בעלי חזון מה שנקרא. בשבילהם העתיד וההווה וגם העבר זה לא דברים נפרדים בכלל. הם חיים עכשיו את מה שיהיה בעתיד. ואני אשאל אותך נראה חידה, מה יהיה בעתיד? מי יודע? מה יהיה?
יהיה טוב.
מי אמר יהיה טוב? רק אחד אמר יהיה טוב. חבר'ה, אתם צריכים לעשות בחינות במכון מאיר. כל יהודי שואלים אותו מה יהיה, מה הוא אומר? כל יהודי שואלים אותו מה אומר, מה יהיה?
יהיה טוב.
יהיה טוב.
כל היהודים מאמינים.
מאיפה לומדים את זה? מיציאת מצרים. הרי משה רבנו אמר, לא יאמינו לי. אז הוא אומר, לך תגיד להם, יהיה אשר יהיה. סיסמה. אתה תגיד, תשאל אותה, מה יהיה? יהיה. אז זאת אומרת, כל היהודים במצרים, לראות שהיו בחושך, מה אמרו? מה יהיה? יהיה טוב. אז הקדוש ברוך הוא נזף במשה רבנו, אומר לו, אתה מדבר עליהם לשון הרע. הם מאמינים, בני מאמינים. תכניס את היד שלך לחק רגע, הוציא את היד, היד הייתה מצורת. רמז, למה? לשון הרע. מה זה? אתה יודע מה נשמה של יהודי? הוא היהודי אופטימי במצבים הכי קשים, הוא אומר, יהיה טוב. שקשה לו, מה הוא אומר? יהיה טוב. תגידו, יהיה טוב? קשה לכם להגיד, יהיה טוב. חבר'ה, אתם צריכים לעבור קורס מיוחד, סדרה מיוחדת ליהיה טוב. זה הצדיק לעתיד לבוא. שהוא חי בהווה, הוא לא רק אומר, הוא מאמין באמת, שבורא עולם עושה את הכל לטובה, והטוב הזה יתגלה, מוקדם או מאוחר הוא יתגלה, אם לא לדור הזה, לדור הבא, לדורות הבאים, אחרית הימים, זה, אבל הטוב, מכיוון שהוא בעבר, וההווה, והעבר, והעתיד, הכל זה עניין אחד, זה לא דברים נפרדים בכלל. הוא חי באטמוספירה של חיבור כל הזמנים. אז הכל הטובה באמת. כן, מה רצית לשאול?
אם אנחנו אמרנו בשיעורים שהכל טוב, אז למה להגיד יהיה טוב?
אפשר להגיד טוב. תראה, אנחנו לא חיים בעיניים עצומות. אנחנו לא מפנטזים. לא חיים בדמיונות ודברים כאלה. אנחנו בעלי חזון. בעלי חזון זה אנשים שמתמודדים עם ההווה, עם הקשיים של ההווה. הם לא אומרים, יהיה טוב, נחבק ידיים ונשב ונחכה שיהיה טוב. אנחנו שותפים לטוב הזה, אנחנו פועלים להשגת הטוב הזה. אבל זה עומד באופק חיינו. אופק חיינו שבאמת הכל לטובה. ויחד עם זה מוטלת עלינו אחריות לתקן, קודם כל את עצמנו כמובן. זה נקרא בעל חזון. בעל חזון זה אדם עם ראייה בטווח רחוק. כן? אם זה הנביאים שראו אלפי שנים כאבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם היה אדם בודד בעולם. אלוקים מבטיח לו בעשך לגוי גדול. הוא אומר, רגע, אין לי אפילו ילד אחד. עשך לגוי גדול. אבל אברהם אבינו היה בעל חזון. הוא יסתכל אלפי שנים קדימה, יסתכל על הדור שלנו, על הדורות שיבואו אחרינו בעזרת השם. ואברהם אבינו לא הפסיק לתקן, קודם לתקן, לתקן, לתקן. זה שאדם יש לו ראייה גדולה, והוא אומר, הכל לטובה, ויהיה טוב, זה לא אומר שהוא לא צריך להיות מעורב בטוב הזה, הוא צריך להיות שותף לגילוי הטוב הזה.
זה לא חלק מפסיבי, כאילו, אתה אומר, יהיה טוב, אתה אומר, עכשיו לא טוב, יהיה טוב. אבל אנחנו אמרנו...
ודאי, בראייה רוחנית אתה צודק. בראייה רוחנית זה הכל לטובה. אבל באופן פרקטי, באופן מעשי, אתה צריך לתקן את הקלקולים. אתה צודק. השאלה איזה מבט יש לך. אם יש לך מבט כללי, אז אתה רואה באמת איך הכל לטובה. אם לך מבט מצומצם ופרטי, בלי העתיד, רק בהווה, אז העולם מחולק לטוב ורע. אפילו אלמא דפירוד עד כדי כך. אני תמיד נוהג לספר איך ראיתי את זה פעם על מוסכניק אחד. איך? תשאלו אותי איך. תשאלו איך. לא, מוסכניק פחחניק. יש מה שנקרא פחח רכב, כן, פחח רכב. ביום חורפי אחד, בגשם הראשון, אתם יודעים, המכוניות מתחלקות, וכאן היה ברומם, היה פח, עכשיו זה כבר לא קרה, היה פחחיה גדולה של רכב, וגם אני איך התחלקתי וקיבלתי מכה ברכב, נכנסתי לפחחות, והבעל המקום של הפחחות רכב ישב מאחרי בוקטה כזאת מזכוכית, ישב שם, וכל פעם נכנס איזה מישהו עם הרכב דפוק, והוא מבסוט חלס. עושה ככה, מה מאושר? מאושר, מאושר, מבסוט. אבל בעלי הרכב, כולל אני, באים עצובים. באים עצובים. כל אחד, מה הנזק, כמה אני צריך לשלם, כל הדברים האלה. אז הכנסתם, עמדתי בצד, ראיתי את התמונה הזאת שאחד מאושר, שניהם רואים את אותה מכונית. אחד מבסוט חלס, ואחד עצום מאוד, יכול לקרוא דבר כזה. למה זה שמח? יש לו עבודה, יש לו מה לתקן. הוא רואה את העתיד לבוא. מה לעתיד לבוא, מה יהיה לו? יהיה לו פרנסה. מה אומר בעל המכונית? הרבה, אתה אומר. זה מזכיר לי פעם, לפני שנים רבות, סבלתי מאוד מהגב. היה לי מה שנקרא פריצת דיסק. וכבר לא ידעו מה לעשות, אמרו, תלך לבית חולים, שם יעזרו לך. איך שאני, ואני בא, מתייסר, החבר'ה באו, לקחו אותי ממש על הלונקה, לא יכולתי לזוז. אז באתי לרופא, פרופסור גדול לניתוחים, לדברים כאלה. איך שהוא רואה אותי כפוף ככה, בקושי זז, כל כך מבסוט. אני שמתי לב, הוא היה שמח. אפילו לא הראה שהוא משתתף בצערי. הוא אומר, או, ככה איך הוא אמר לי? זה ניתוח? או-הו, אתה כאן יוצא רק אחרי ניתוח. מה אבסוט, חלס. אני מתייסר, הוא אומר לי, ניתוח. כנראה הוא אוהב לנתח. המנתחים אוהבים לנתח. ואני עצוב, כואב לי הכל לי אגב. למה? יש לו ראייה כוללת למנתח הזה. הוא רואה בצער, בכאב, הוא רואה בשבילה זה תורם לו משהו, מוסיף אותו, מקדם אותו במשהו. זה נקרא צדיק לעתיד, צדיק לעתיד לבוא. סליחה שאני אומר את זה, גם היום אנחנו, כל אחד יש לו קשיים. אין אדם בלי קשיים. שאלה איך אתה רואה את הקשיים האלה. אם אתה רואה את הקשיים האלה, אמרנו, ויאמר אלוקים יאור ויאור, מיד תוהו ובוהו. למדת, התחזקת, התקדמת, תוך כדי מסלול מכשולים. מה אומרים למסלול המכשולים? מה אומרים? תודה רבה, התגברתי. אבל אם אתה רק צדיק, אבל לא לעתיד לבוא, אתה רק רואה את עכשיו, קשה לך מאוד הדבר. כמה שאדם יש לו מבט יותר כולל, יותר, הוא רואה יותר את הטוב. כמה שהמבט שלו הוא יותר צר, יותר פרטי, יותר עכשווי כזה, הוא לא רואה את הטוב. זה מה שכתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל טוב מאוד. זה בסיום מעשה בראשית. כשרואים את הכל, אז באמת הכל לטובה. אבל כשרואים באופן חלקי, אתה לא רואה את הטובה. אבל גם כשאתה רואה את הכל, אתה לא פטור מלתקן את מה שטעון לתקן. אבל באופטימיות, בשמחה, כמו אותו מוסכניק, הוא רואה את הקלקולים, אבל הוא מבסוט, יש לו עבודה, יש לו מה לעשות. גם אנחנו, בחיינו, יש לנו ראייה כוללת. אבל זה לא אומר שאני צריך להתבטל. צריך לתקן, 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 להיות שותף לטוב הזה שילך ויתגלה לעתיד לבוא. זה מובן הדבר. זה היהדות. מה זה היהדות? היהדות זה כתוב שהאלוקים שם את האדם בגן עדן. אבל כתוב, והניחהו בגן לעובדה ולשומרה. הוא לא שם אותו בגן עדן לשבת בחיבוק ידיים, לא לעשות שום דבר. אלא מה? למה אתם מחבוק ידיים? תוציא אתך. לא, באמת, למה כולם מחבקים את הידיים פתאום? מה קרה? מה, אתם בגן עדן כאן? תחילו לעבוד. לעובדה ולשומרה. גם כשאתה בטוב, יש לך תפקיד. לתקן ולתקן, לתקן כל הדבר. זה מובן הדבר. עכשיו נחזור לעניין הזה. אומר, התשובה מביאה את האדם למדרגה שהיא המדרגה הכי טובה בחיים. זה נקרא מדרגת האהבה. מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. האהבה, אהבה לזולת, אהבה לאישה, אהבה לילדים, אהבה לטבע, אהבה לאנושות, אהבה לכל דבר. אם הייתם מסמנים את פסגת חייכם, תסמנו בבקשה במחברת. זה להגיע למדרגה כזאת שאדם יוכל באמת להעיד על עצמו, אני אוהב. אני אוהב. זה מדרגה חשובה מאוד. המדרגה הכי גדולה. על זה כותב כאן הרב. אהבה, אהבה אין קץ. אדם שזוכה באמת לתשובה. מלא כל רוחו. הוא מלא באהבה. נפשו צמאה לשם וכמו חלב ודשן תשבע מצימונה זה גופו. והאהבה הזאת היא אהבת עולם. זה לא רק אהבה פרטית לאדם זה או אדם אחר. הוא אוהב את העולם, אוהב את העצים, אוהב את האנשים, אוהב את הכל, כל מה שקיים. כי כל העולם זה בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאהרון הכהן היה אומר, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, ומקרבן לתורה. למה את הבריאות? זה מדרגת אהרון הכהן, כי זה בריאותיו של הבורא. הוא מחובר אליהם, ומטיב עמהם. האדם שאוהב מישהו, הוא רואה בו טוב. הוא רואה בו את הטוב בכל דבר. אז זה המדרגה שהתשובה מביאה, התשובה מביאה את האדם למדרגת האהבה. למרות שלפני זה היה בדיכאון גדול, ובנפילה גדולה, ובתוהו ובוהו גדול. זה התיאור. וכמו חלב דשן תשבע מצימונה, זה גופו. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. זוג זה פעמון. אדם זה זוכה אומר לרוח הקודש. ומה זה רוח הקודש? צריך להבין, רוח הקודש זה מדרגה של גילוי אלוקות. זה מדרגה של רוח הקודש. והאדם הזה, שהוא באמת זוכה לתשובה גדולה, לפי מה שהרב אומר כאן, הוא זוכה לרוח הקודש. הוא רואה באמת כיצד הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל לטובה. יש לו מחשבות טובות על כל דבר, על עם ישראל, על הבריאות, על כל דבר. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. והוא מבוסר מהשמיים. לא ששולחים לו מכתב ממס הכנסה שביטלו לך את כל המס, שגם אז אתה מבסוט, שמח. אלא הוא מבוסר מהשמיים שמה? שנמחו כל פשעם. כל הרגשות אשמה וכל המחשבות הרעות וכל הדברים הלא טובים שכאילו היו חלק בלתי נפרד מהמציאות שלו, נעלמו. נמחקו, לא קיימים יותר. זה דבר שקורה לנפש האדם שזוכה למה שהוא זוכה בתשובה. הידועים, שאב הידועים ושאינב ידועים. קוראים לזה בחכמים קליפות. עכשיו, האדם עשו לפרי, והפרי מתוק בתוכו, אני בדקתי את זה. יש פירות שהם בתוכו מתוקים, אבל מסביב יש קליפות. הקליפות מוסרים, מורידים את הקליפות. אומרים בראש השנה, אסור לאכול אגוזים. קודם כל, אגוז זה בגימטריה אחת, ככה אומרים. אבל אגוזים, יש לה קליפה קשה. לא לאכול אגוזים. איך אומרים, שלא יהיו לנו קליפות קשות. קושי זה דין, זה לא, זה כן. לא לאכול קליפות קשות. אז זה מה שהוא אומר. כל פשעם נמחים, פתאום אין קליפות. כל הדברים שהם חסמו אותו בעצם, מול השפע האלוקי, מול האור האלוקי, כל הדברים האלה אוסרו. שהוא נברא מחדש, בריאה חדשה, הוא בן אדם חדש. זה לא אותו אדם מדוכא שהיה מקודם. זה אדם שהכל פתוח לפניו. כן.
אבל אין משהו, אבל אולי קצת חיובי... זה כאילו קצת
מדי
המצב של לנוח
הזה לדעת מה,
כאילו אין משהו חיובי
בידיעה
שיש עוד מה לתקן, שאתה צריך לתקן משהו
בעצם. כנראה שלא היית במצב, גם אני לא הייתי, בכל זאת הרב כאן מתאר, צריך להבין, מדרגות בתשובה. תמיד יש מה לתקן. אבל צריך לדעת, זה כלל גדול מאוד באמונה, יש לאן להגיע. יש לאן להגיע, זאת אומרת, אדם אומר, לעולם, לעולם, לעולם אני לא אגיע לאהבה. כאן יש כאלה אנשים אומרים, לעולם, אהבה זה דבקות. הדבקה, אהבה זה קרבת אלוקים. אז יש אנשים אומר, אהבה משימה בלתי אפשרית. למה? הוא לא טעם טעם האהבה בחיים שלו. לא רק אהבת אלוקים, גם אהבת בני אדם. יש אנשים, סליחה שאני אומר, שלעולם לא טעמו טעם של אהבה. לא אהבו אותם, והם לא אוהבים אחרים. הם לא יודעים מה זה. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. הרב מתאר לנו כאן טעם של אוהב. אתה שואל, אומר, כשאתה באהבה, אתה בדבקות, רואה את אור השם בכל דבר. לא שהוא יושב בטל, זה כמו ששת ימי המעשה. ביום השבת ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. למה ישמחו? למה אנחנו בראש השנה ממליכים את הבורא? מידת הדין. לא כולם שמחים. לפני שבאתי כאן נתתי שיעור במכון אורה, נקשה לה אחת התלמידות אחרי השיעור, אומרת הרב, איך אני צריכה לעבור את ראש השנה? בעצב או בשמחה?
שני, בגילו ברעדה.
יפה מאוד, ידידיה. בגיל ורעדה, אני רואה שאתה למדת. איך אני צריכה? מה אני אגיד לה? הרעה צעירה. ראיתי שיש לה דמעות בעיניים, אני יודע למה. אני לא יודע למה. איך אתה אמור את ראש השנה? אמרתי לה, בשמחה. למרות שידידיה אמר, בגיל ורעדה. למה יש שמחה? למה לא? מה אכפת לך? יש שמחה. ישמחו במלכותך, ישמחו במלכותך. את בחורה, מה את רוצה? מותק של בחורה, מגיע לה לשמוח בראש השנה. יהיה לה, בוודאי בספר צדיקים. עמך ישראל כולן צדיקים. מה, תתחיל עם כל המחשבות הרעות שלך בראש השנה? וואלה, זה לא הזמן. נכון או לא? אני צודק או לא? מה צריך לחשוב בראש השנה, טוב או רע? מה אתם חושבים?
לחשוב טוב.
אה? למה אוכלים תפוח בדבש? למה דבש? למה לא פלפל, משהו חריף? מתוק, חסד. כל העניין של ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, אבל להמליך אותו בצורה כזאת שנדע שגם בדין יש חסד. זה העניין של תקיעת השופר. הוא לא בא לנקום ולנטור וללקוט אותנו וחס ושלום בורא עולם, שהוא באמת מלך, הוא מלכותו בכל משלה. אבל לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. איזה חפצו? חפצו הטוב, רצונו הטוב של הבורא נעשה כל, אז אתה ממליך את הבורא. זה שיש לאדם רגשות אשמה וכל הדברים האלה, אסור שחס ושלום שזה יהיה הנושא המרכזי של ראש השנה שלו. אסור, אדרבה, כתוב, צריך לאכול טוב, להרגיש טוב וכל הדברים. צריך להתפלל, ריבונו של עולם, תסלח לנו, תכפר לנו. אבל הוא אבא שלנו, אבינו מלכנו, אבא טוב, לא אבא, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אז אמרתי לה, תהיה שמחה. בסדר, אתה מפשוטה חלק. ואמרתי לה, יש מה שנקרא צידוק הדין. מה זה צידוק הדין? נניח שיש דין, זה יום הדין גם. צידוק הדין של הדעת שהשם באמת, גם כשהוא דן אותנו זה לטובה. אני דרך כלל בדקתי את זה באינטרנט. הכל לטובה. מקודם למדנו מה, הכל מה? הכל לטובה. ואם הוא דן אותנו, הוא רוצה את טובתנו, הוא לא רוצה את רעתנו, חס ושלום. זה מובן. אז לכן, אני אומר, ודאי שיש מה לתקן, אתה שואל אותי. אבל יש יום השבת. יום השבת שישמחו במלכותך שומרי שבת. אתה צריך להיות שמח. אתה לא יכול, לא יכול שכל החיים שלך תמיד תהיה מתוסכל. מעצמך, מהחיים, מהעולם. תמיד תחשוב רע, 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 רע. מספיק. הגיע הזמן לחשוב טוב, לא? מה אתה חושב? יש שיר כזה, הגיע הזמן האהבה או משהו כזה, זה נקרא, שראיתי שיר, הנוער שר את זה. הגיע הזמן, הגאולה, זמן הגאולה. מה זה זמן הגאולה? זה זמן האהבה. מביא גואל לבני בניהם למען שמו. ואהבה. זה גאולת האדם, ככה מני הרב כותב אחד. האדם שהוא נגאל מכל אותן מחשבות לא טובות וגישות לא חיוביות, הוא מגיע למדרגה של ישמחו במלכותך. אז זה מה שכותב כאן. התשובה מביאה את האדם באמת, בשלמותה, למידה שהוא רואה בעין טובה את הכל. הוא רואה את הכל לטובה. והוא נברא מחדש בריאה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו. והכל אומר שירה, חדוות השם מלא כל, גדולה תשובה, שמביאה רפואה לעולם, ואפילו יחיד שעשה תשובה, מוכלים לו, ולא רק לו, לעולם כולו. הוא מתקן בתשובתו את העולם כולו. זה לא עניין פרטי התשובה. זה גם עניין עולמי, כמו שלמדנו את זה, שבראש השנה נפתחים שלושה ספרים, ספרם של צדיקים, ספרם של רשעים, ספרם של בינוניים, והכל עושים חשבונות, יום החשבונו. אבל הרמב״ם, שהוא מביא את העניין הזה של השיקול, של החשבונות שנעשים בראש השנה, הוא אומר שם, יסוד גדול וחשוב מאוד. אל תחשוב שהמעשים שלך והחשבונות שלך הם פרטיים. תמיד אדם חושב על מי? על מי הוא חושב תמיד?
על עצמו.
על עצמו, איך אתה יודע, ידידיה? אה? איך אתה יודע שחושב על עצמו? הוא קרוב לעצמו, אז הוא חושב על עצמו. אומר הרמב״ם, תדע לך, אתה חלק ממשהו. ולא רק חלק סתם, אתה חלק מרכזי בבריאה, בהוויה, בעולמות כולם. והמעשים שלך, הם לא נגמרים בך, זה ממשיך לכל העולמות כולם, ולא משנה מי אתה. אתה אדם, אתה יצור בעל השפעה גדולה בכל העולמות. והחשבונות הם חשבונות עולמיים ולאומיים, ולא רק חשבונות פרטיים כאלה. ככה צריך לגשת גם לראש השנה. ולכן צריך בימים האלה להרבות במעשים טובים, במחשבות טובות, להיות שמח, לא לחשוב רע על מישהו, לא חס ושלום, או לעשות רע, או לכעוס. בכלל, אסור לכעוס בימים האלה. מי שכועס, אוי ואבוי לו. מה זה גורם? רק לדברים לא טובים. להיות בטוב לב, במתיקות, לפרגן איש לרעהו, לדבר טוב איש לרעהו. זה הזמן. אני נהג לספר, אני סיפרתי לכם, מלפני שנה שעברה סיפרתי. הייתי מורה בגימנזיה רחביה לפני הרבה שנים, לפני איזה 40 שנה בערך. וביקשתי מהתלמידים שיכתבו לי חיבור אחרי ימים נוראים, שיכתבו לי איך עברו עליהם ימים נוראים, מה החוויה הכי מרגשת שהייתה להם בימים נוראים. אני זוכר שני מכתבים. אחד, בחור שקראו לו אינאם, זה היה שמו, שם מאוד מיוחד, שהוא כתב, החוויה שלי בימים נוראים הייתה, הוא כותב לי בחיבור, אנחנו משפחה לא דתית, אבל אנחנו נוהגים בראש השנה לאכול סעודה חגיגית בבית, במשפחה וכל זה. הוא אומר, החוויה שלי בראש השנה הייתה שאימא שלי מחתה דמעה שאני גרמתי לה להיות שמחה. מה היה? הוא כותב לי שם שאימא שלו חושבת שחייבים לאכול מרק. למה צריך לאכול מרק דווקא? כל הוויטמינים והכל, כל אימא, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש לה את הג'וק שלה. אז זה הג'וק שלה. הוא חייב לאכול מרק. וכמובן שהמאכל הכי סנוי עליו, מה זה? מרק. וכל הזמן, מלחמות עולם על המרק. אתה תאכל, לא רוצה, כן תאכל, לא תאכל. מגיע ראש השנה, הוא כותב לי, כולם יושבים בשולחן, המשפחה, האמא מגישה את המרק, בדחילו ורחימו, כולם מחכים לפרציות זעם, הוא לוקח את הכף, ואוכל בשקט את המרק, וכולם הרגישו, ואימא הרגישה, שעשיתי את זה לכבודה. שיהיה לה טוב על הנשמה, והיא מחתה דמעה. זו הייתה החוויה הכי גדולה שלי בראש השנה. הלוואי עלינו. דברים כאלה. ואכן, עוד בחור כתב לי נער, שהחוויה שלו הכי גדולה ביום הכיפורים הייתה, גם הוא כותב לי, אני לא משפחה דתית, אני לא דתי, אבל מה... פעם ראשונה בחיים הלכתי לבית הכנסת לתפילת כל נדרי. והוא גר בקריאת יובל כאן. הוא אומר, הלכתי לבית הכנסת, הוא אומר, עמדתי בתפילה הזאת, לא הבנתי, כותב, לא הבנתי שום דבר מה שהם אומרים. אבל מה, באותו רגע שכולם אמרו כל נדרי וכל הדברים האלה, חשבתי בליבי שאני לא לבד. שעוד מאות אלפי יהודים בשעה הזאת עומדים יחד איתי, ביחד, כולם עומדים באותה תפילה, באותו מעמד. כל כך ריגש אותי להרגיש שאני מחובר לעם ישראל. אמרתי לעצמי, הלוואי עלינו, להרגיש פתאום אתה מחובר עם כלל ישראל. אלה הימים שצריך לעשות טוב, לחשוב טוב, להרגיש מחובר למשפחה, לעם ישראל. שיהיה לכם שנה טובה, כל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה.